שלוש שלומות הן יסודות שלום בית וזוגיות ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 100. אנחנו בעמוד 100 בפסקה שלישית. פסקה שלישית. היה מוכן לפשרות. ראה הקדוש ברוך הוא שעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, שיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים, בעומק העניין, היא מאפשרת בעצם להשתלבות והתמזגות של הרצון האלוקי, מה שהקדוש ברוך הוא תובע מן המציאות, והמגבלות האנושיות מצד רצון האדם, כיוון שאדם הוא בריאה בגוף. לכן מידת הרחמים מתווכת בין, מתווכת. היא מתווכת בין שני הרצונות. למה מצלצל היא מתווכת? אף אחד לא איתי. מתווכת. מה? קומפרומייז. פשרות. בכל אופן, מידת הרחמים, מה שהיא עושה, היא בעצם, היא מתווכת בין שתי רצונות. יש את הרצון העליון, הקדוש ברוך הוא רוצה שכך יהיה, ויש את המציאות האנושית של האדם בתוך הגוף, עם מגבלותיו, עם קשייו, ומידת הרחמים מאפשרת שמצד אחד הרצון האלוקי לא יידחה, הרצון האלוקי הוא פעיל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, כן? גם חייו מיותרים. מצד שני, יש מקום להתנהלות ההדרגתית של האדם, כל קשייה וכו' וכו'. למה אמרתי את כל הרעיון הנשגב הזה, בעוד שאנחנו מדברים פה על עניינים של שלום בית? כי זה בדיוק הרעיון של פשרה. אגב, בניגוד למחשבה שפושר זה לא חם ולא קר, התשובה הנכונה היא, מה זה פושר? גם חם וגם קר. זו הגדרה אחרת לגמרי, אתם מבינים? זה מה שנקרא דרך האמצע. דרך האמצע זה דרך שהיא כוללת למעשה את שני הקצוות. זאת אומרת, אדם נדיב, זה אדם שהוא גם קמצן וגם פזרן. לא שהוא לא קמצן ולא פזרן. בנדיבות עצמה יש גם מן הקמצנות, שהרי הוא לא מפזר את מעותיו לכל עבר, בלי גבול, אז הוא קמצן. מצד שני, הוא גם פזרן, כי הוא מנדב. זה העניין של הפשרה. המים הפושרים הם מים שהם גם חמים וגם קרים, ודווקא במתכונת הזו של המים הפושרים, אנחנו יכולים לשטוף בהם את הידיים בלי לחוות, ומאידך בלי לקפוא. זה כל הרעיון של הפשרה. הרעיון של הפשרה הוא להבין שלמעשה אין אדם יוצא וכל תאוותו בידו. זה קשור מאוד בזוגיות, מאוד, בכל מערכת יחסים. כן? היחידים שיוצאים שכל תאוותם בידם, גם זה ברבון מוגבל אם נתבונן, זה הרודנים הגדולים. הרודנים הגדולים. גם הרודנים במובן של שליטי עמים, שליטי מדינות, וגם רודנים במערכות יחסים. במערכות יחסים יש מצבים שאין בהם פשרה, כן? אני מניח שרובנו נקלענו אולי למערכת יחסים כזו מזדמנת, שבה היינו או האנוסים או האונסים. שלא הייתה פשרה במערכת היחסים הזו. המילה הראשונה והאחרונה הייתה שלי, זהו. ושהוא ניסה להרים את היד ולהגיד, שתוק, אני קובע. זה הרעיון, אין פשרה. יש דברים כאלו, מערכות יחסים כאלו שיש בהם קווי אופי רודניים, נקרא לזה ככה. לא שאנחנו באמת סדאם חוסיין או שליט כזה או אחר מהעולם הערבי, אבל יש פעמים שהפשרה היא זרה לרוחנו, אנחנו לא מקבלים אותה. אנחנו לא מוכנים שבתוך הערוגה החברתית שאנחנו נמצאים בה, יצמחו שתי צמחים. יהיה מקום גם לכל רבי וגם לפלפל. אלא כל רבי הוא משתלט, הוא משתלט, הוא משתלט, הוא משתלט. המצב הזה הוא מאוד מאוד לא בריא, כי בדרך כלל מערכות יחסים מן הסוג הזה שאין בהם פשרה, בסופו של דבר יש התפוצצות. 13 שנה עבדו את כדור לעומר ו-14 שנה מרדו. כמה אתה יכול לעבוד? כמה אתה יכול להיות משועבד? בסופו של דבר, אתה מורד. והפשרה היא הדרך הנפלאה ביותר, כפי שאמרנו, שיתוף מידת הרחמים במידת הדין. מידת הדין זה בעצם הביטוי של הרצון שלך, או הדעה שלך, מה אתה חושב בעניין כזה או אחר. מידת הרחמים מאפשרת לזולת להשמיע את דעתו, ולא רק להשמיע את דעתו, אלא כביכול, סליחה שאני אומר את זה, נשמע גס, כלפי האלוקות להגיד ככה, כביכול הקדוש ברוך הוא מתגלה על פי טבעם של הבריות. דבר מדהים. על פי טבעם של הבריות. הוא לא מצפה מאיתנו להיות מלאכים. הוא כאילו משתלב בתוך הרצון האנושי. אלה פלאים. משתלב בתוך שכלנו, בתוך ליבנו. נכון שהוא דורש מאיתנו ניקיון וזוך ותואר של המידות. אבל בסופו של דבר הוא מתגלה דרך קווי האופי שלנו. זה דבר נפלא. הנה. כן? זה אופייה של הפשרה בדרך כלל. ההבנה, ההבנה, במערכות יחסים בכלל ובזוגיות בפרט, שאנחנו שתי אנשים שונים, ובהכרח האמת חייבת להתגלות דרך שתינו. חייבת להתגלות. גם אם הפן של חברי הוא זר לרוחי, הוא שונה משלי, מעצם היותה אישה. מעצם היותה אישה, כל שכן כשיש לה צורת חשיבה אחרת, מאשר שלי וכן הלאה, היא אוהבת הקפה בצורה שונה, היא אוהבת מוזיקה שונה משני, הבדיחות שלי לא מצחיקות אותה, אפילו המחשבות שלי שנוטות יותר לדרך הפשט, כן? היא מעדיפה את דרך הדרש, יש כל מיני, אתם מבינים, יש בעיות, זה לא פשוט, אנחנו מגלים. כן? האמנות של הפשרה היא להבין שהאמת תצא לפועל דווקא משתי הדברים גם יחד. מן הפשט ומן הדרש והשילוב שלהם, אין שום בעיה. אם אדם נוטה יותר לדרך הדרש, זה טוב יפה, זה סימן שהוא נוטה להעמיק בדברים, להבין משמעויות שניות ושלישיות, אבל אני בתור איש פשט יכול בהחלט לצפות, כן, ולדבר ליבו שלפחות הדרש שלו יתבסס על הפשט. מצידי שזה יהיה אפילו עומק הפשט, בסדר? אבל שיהיה מבוסס על איזה פשט, שזה לא יזר לרוח הפשט. אני יכול לצפות, אבל בשיח בין פשט ניק ודרש ניק, אפשר לצפות שיצא משהו משוכלל ויפה משניהם? ודאי שאפשר. הפשרה היא בדיוק יוצרת את האפשרות של המיזוג. זה מידת הרחמים, שעניינו זה רחם, זה בית גידול, רחמים משון רחם. הרחם הוא בית גידול. הרחם הוא דבר מאפשר. כן? דבר מאפשר. יפה. יהיה מוכן לפשרות. אל תהיה רגיש יותר מדי לניגוד. אל תהיה רגיש לניגודיות שאתה מוצא ביניכם. תהיה מוכן לפשרות. מילים אחרות, תאהב אמת כללית. אדם שלא אוהב אמת כללית, הוא לא מוכן לפשרות. הוא רוצה שהאמת תהיה מורכבת רק מהדעה שלו. וממילא היא אמת נורא נורא מצומצמת וקטנה. אוי לאמת כזו שהיא מורכבת רק מחתיכה אחת של הפאזל. אוי ובוי לאמת כזו. ואם אתה מאוד מתיימר לומר שזה האמת האלוקית, כפי שאתה חושב, אז בכלל צמצמת את האלוקות. אם בתור אדם מאמין אתה אומר את זה, ומתנגד לאמיתות של חבריך, כל שכן לזרמים אחרים, כן? אז הקוקניק מגנה את החרדי, והחרדי את הקוקניק, זה דבר נורא. בעצם אני טוען שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק בסמטאות הצרות של מאה שערים. או שאני טוען שהוא מתגלה רק בשדות שדה אליהו. או שאני טוען שהוא מתגלה רק באופי החילוני של מדינתנו. זה בעיה רצינית, כן? שלוש כתות נאבקות במחננו עתה. כך אומר הרב קוק באורות המחנה, כן? המחנה הוא הכת הלאומית חילונית, כן? יש את הכת האוניברסלית, שמאל ושוט, ויש את הדתיים, הקודש קוראים לזה. שלוש כתות נאבקות במחננו, כל אחד רוצה להגיד כולה שלי, כל אחד רוצה להגיד כל האמת שלי, זה בעיה רצינית מאוד. החוכמה זה להראות לכם משתלבים. זה עניין של הפשרה. יהיה מוכן לפשרות, תהיה אדם גדול, אדם מכיל, אדם כולל. לא תמיד בתנאי לכל, כרצונו של האדם. הרצון שלך הוא חלק מאוד קטן מכל המחשב האלוקי. הרצון שלך הוא כל כך קטן, מה אתה, מה אתה לקחת בחשבון, עוד אלף ואחד דברים, כל כך הרבה דברים צריך, אתה מסוגל בך לאבד את כל הנתונים, אז בסדר, יבליח לך איזה רצון, איזה נטייה מועדפת, בסדר, זה נטייה אחת בתוך מציאות שלמה, שהכל פה מעורב זה בזה, ויש פה יחסי גומלין מורכבים. אז מה אתה רוצה, שהרצון שלך עכשיו הוא יתקיים על כל פנים? ריבונו של עולם, הוא דואג לכולם. תסתכלו מה שקורה, שמנהל צריך לנהל עסק. כל עובד בא למנהל עם הרצון שלו. אומר לו המנהל, תשמע, אני צריך פה לקחת בחשבון עוד 200 עובדים. אתה מבין שלא תוכל לקבל את כל מה שאתה רוצה. אני עכשיו עומד פה מלמעלה, עכשיו צריך לעשות את החשבון ואת השיקול של כל המפעל הזה ביחד. אז עם כל הכבוד לרצון המאוד ברור שלך, מאוד ספציפי, אבל לי יש אחריות כללית, כמו שאומרים אצלנו, לא תמיד בהקשרים חיוביים, דברים שרואים מכאן או משם, לא רואים מכאן, דברים שרואים מכיסא ההנהגה. שוב אמרתי, בהקשרים לא כך חיוביים, זה נאמר בזמנים האחרונים, כן, שכל מי שנכנס לפוליטיקה, פתאום רואה שכבר אי אפשר להיות אידיאליסט כפי שהוא היה פעם, ומתחיל לוותר לכל עבר. כן, אני לא בא לבקר, כי מי אני שאתן, מי סמני יועץ למלך? אבל באופן כללי, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. אז ברגע שאנחנו רוצים דבר מסוים, צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעולם מאוד מורכב, שמי שמנהל אותו זה ריבונו שלו. אגב, בוא נעזוב את העולם. בוא נדבר אפילו על עצמנו. אני עכשיו רוצה א', כמו ילד קטן שרוצה עכשיו דבר מסוים. אבל אבא יודע מה הילד צריך באמת. מה הוא צריך לפני, מה הוא צריך אחרי, מה קודם, מה מאוחר. אפילו בחיים האישיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מנהל כל יחיד ויחיד אל שלימותו. וממילא הוא יודע איזה רצונות שאנחנו רוצים, הגיע הזמן להגשימם בפועל, ואיזה רצונות לא יתגשמו מכיוון שהם לא לטובתנו. אלא אם כן, חס ושלום, כן, ריבונו שלם רוצה להניש אותנו, ואז הוא נותן לנו דבר שאנחנו רוצים, למרות שהוא לא מתאים לנו, חס ושלום, מה שנקרא עושר שמור לבעליו לרעתו, חס ושלום. אבל בדרך כלל, החשבונות הם כל כך מורכבים ועמוקים, אז יש לך את הזכות להביע את הרצון. אתה אפילו ראוי וצריך וחייב להשתדל כדי להשיג את רצונך, אם הוא רצון כשר. אבל אם לא להבידך, תדע לך שיש מי שחושב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף, והוא יודע מה טוב לך, אם לא עכשיו, מחר, אם לא מחר, מחתיים, אולי בכלל לא. קצת ענווה צריך בדבר הזה. אז הדבר הזה הוא אמור גם בתוך חיי הזוגיות. לא כל דבר שאני רוצה יוכל לצאת אל הפועל בשלימות, או להתקיים או להתממש על ידי בת זוגתי. כי המרחב הזוגי הוא יוצר לפעמים סדרי עדיפויות שהן דוחקות לעת עתה את הרצון שלנו. לקח את זה בחשבון. נגמר הלשון של אני. ברגע שמתחתנים זה אנחנו. זה אנחנו. האנחנו, יש לו השלכות מאוד גדולות לאנחנו. אנחנו זה לא איזה ביטוי כזה לפרוטוקול. אנחנו נשואים. זה לא איזה אינפורמציה בתעודת הרישום של הנישואים שם ברבנות. אנחנו זה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. מרגע אנחנו מתחלקים, שותפים, מתמזגים, משלימים, מכילים, מקשיבים. זה סיפור. סיפור נפלא. אבל צריך להבין, רווק כשהוא נכנס לחיי זוגיות, הוא מקבל זפטה על הראש מהבחינה הזו. הוא היה רגיל למרחב אחר, למרחבים אחרים לגמרי. כן, אין, איך אומרים, לא אולם של מיסים, לא יוקר מחיה. כן, היה רווק חופשי. רווק. פתאום הדברים הם לא פשוטים. אהיה מוכן לפשרות. לא תמיד מתנהל הכל כרצונו של אדם. אם אשתך מוכנה לוותר מעט, הרי גם אתה נכונות לעשות כן. דבר מעניין. זאת אומרת, אם אשתך מוותרת, אל תהיה כמו אחד שנותנים לו את האצבע, רוצה את כל היד. אם מוותרת, אז בבקשה, תשתמש בוויתור שלה כדי לעורר גם אותך למידת הוותרנות. כי אתה יודע למה היא ויתרה? כי היא מבינה שאי אפשר שכל האמת תהיה שלה. אולי גם אתה תלמד ממנה? ובמקום להשתמש בוויתור שלה בצורה חטפנית, הנה היא ויתרה, אני אקח. אולי את מוכנה לוותר עוד? כך. אולי עוד? לא. היא ויתרה? תתבונן באצילות הנפש הזו. תתאווה למדרגתה הכוללת. איך בוותרנותה היא רוצה להכיל אותך, לתת לך מקום שתוכל לבטא את עצמך. לפעמים מוותרת לך בוויכוח. אתה טוען טענה, והיא, כאילו אם לא יפתח פיו, שותקת ומקשיבה ומאזינה, מהנהנת בראש, תת לך הרגשה שדבריך נשמעים, דבריך נשמעים, עכשיו היא החליטה, כאילו, למחק את עצמה, לשתוק ולהקשיב, עד שתחלה דבריך. לא אוכל עד אם קיליתי דבריי. עכשיו תחלה דבריך, ובאצילות נפש נפלאה, היא פשוט דוחקת את עצמה, כדי שיהיה לך מקום להתפשט. אז אם אתה עכשיו תרצה להתפשט עוד ועוד ועוד, ולמחוק אותה לגמרי, לא הבנת את הקטע, במקום זה, תלמד ממנה, מה היא ותרנית, אף אתה ותרן? קצת, לא הרבה. אין הכוונה שאתה תתרוקן מכל נכסיך וכל ערכיך וכל עולמך, ודאי וודאי שלא. אבל אם אשתך מוכנה לוותר מעט, הרגע מתי נכונות, תתפעל מהיופי הזה, תתפעל. הרגע מתי נכונות לעשות כן, אין? תיפגשו באמצע, בדרך האמצע. ולבסוף, נסה להתפייס סמוך ככל האפשר לזמן המריבה. כלל גדול, זמן המריבה הוא זמן של דין. ברגע שרבים, זה זמן של דין. כן? זמן של דין. מה זאת אומרת דין? היעדר שלום. מריבה זה התנגשות. כן? זה התנגשות. ההתנגשות, כן, תשימו לב, שישנה התנגשות בין אנשים, זה מעורר בנפשנו את תכונת הזרות. אנחנו מרגישים זרות כלפי הזולת. זה מה שגורם את התנגשות בדרך כלל. כן? שמתנגשים, זה... רגע ההתנגשות הוא גם גורם אחרי זה עדיפה לאחור. אנשים מתרחקים זה מזה. תכונת הזרות נמצאת בתוך הנפש. עכשיו, אם אתה לא מטפל בתכונת הזרות, סמוך ככל האפשר לזמן המריבה, תחושת הזרות היא הולכת וגדלה, ואז נטיית השלום שבנפש, הרי בכל אחד מאיתנו יש נטיית שלום. אנחנו שמים לב לזה שבעקבות מריבה, מה שקורה בדרך כלל, מצד אחד זה מוליד זרות, מצד שני רגשי מצפון. זאת אומרת, רבתי, זה לא נעים לי, הוא סך הכל חבר שלי, כל מיני אמירות פנימיות כאלו שמקורם הוא באהבת השלום שבנפש. עכשיו, אם אתה לא עושה פעולה עם אהבת השלום, כן, ממש, סמוך למריבה, אם אתה לא עושה פעולה עם אהבת השלום, לאט לאט, העוינות והזרות הולכים או מתעמקים. כמה שיותר קרוב לזמן המריבה. כי אם נחזור שנייה ונעמיק את זה מעט, ברגע שבני אדם מתנגשים, הולכת ונוצרת בתוך הנפש, חוץ מהרגשת הזרות הספונטנית שדיברנו עליה, שהיא קורית באופן מיידי, אחרי זה יש מה שנקרא את הזרות המושכלת. מה זה זרות מושכלת? זה הזרות מתחילה להתמך בהנחות יסוד. הוא עשה לי, הוא לא הבין אותי, אני תמיד זה, והוא לא. מתחיל להתפתח צידוק, כן? אני מתחיל להצדיק את המעשים שלי. אז לא רק שיש את הזרות הספונטנית, שהיא גם בפני עצמה ערס מרוכז לא קטן, אלא אני לוקח את אותה זרות, ובתנאי מעבדה אני לוקח את הטיפה, בתנאי מעבדה אני מפתח את זה. פשוט מפתח, לוקח את היסוד הטבעי, ובתנאי מעבדה השכליים, דמיוניים, אני מפתח את הגרעין היסודי של הזרות, עד שאני מגיע למצב של עוינות, שנאה וכן. לכן, כמה שיותר קרוב להתפייס, כן? להתפייס כמה שיותר קרוב לזמן המריבה. חייבים לומר שזה קשה, כי ככל שאנחנו סמוכים יותר לזמן המריבה, ההתעוררות הספונטנית של הזרות היא חזקה, וקשה קצת להציב בפניה את חזון השלום והצמחונות. קצת קשה להציב בפניה, אבל צריך לדעת שבנפשנו הדבר. כן? אם אנחנו לא נעשה, לא נטפל בזה, אנחנו נתחיל לראות שהמציאות החברתית שלנו היא לאט לאט הולכת ומורכבת ממה שנקרא אלו אהוביי ואלו שנואיי. ובחברות שלא מטפלות ברגשות האלו, בעקבות אירועים כאלו ואחרים, מה שקורה הוא, בתוך בלוק אחד, כן? 75% של הבלוק זה אנשים שאני שונא, ו-25% חלקם אני סובל, חלקם אני אוהב, ובדרך כלל אלה שאני אוהב, הם משמשים קואליציה כנגד 70% שאני שונא. אתם מבינים מה שקורה פה?
עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים את זה בראש חוצות, אבל זה המציאות הנפשית. הולכת, נוצרת מציאות של דין הניין לי ודין לא. שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה. והעולם הרגשי שלנו הוא פשוט מתנהל אל מול המציאות באיזה מין פלגינן כזה, אין? חלוקה. האהובים, השנואים, אלו שכלפיהם אני אדיש ומתעלם, ועוד כמה וכמה קטגוריות. זה דבר בעייתי. התנהלות מוסרית כזו בעולם, העולם נהפך מאוד מפחיד. מה, זה לא מפחיד להסתובב בעולם ש-75% מהאנשים הקרובים אליך, שחיים איתך בבלוק בשכונה, אתה בעצם מתעלם מהם, או עוין אותם, או אדיש כלפיהם? זה עולם נורא מפחיד. זה נורא מפחיד להיפגש עם אנשים שאני מרגיש לא טוב כלפיהם. זה מקור הפחד בדרך כלל. כן? זה מקור הפחד. שורש הפחד הוא בדיוק זה. מה אנחנו מפחדים? בדברים שאנחנו לא מפויסים איתם. בדברים שאנחנו לא מבינים, או אפילו חוששים מהיחס שלהם כלפינו, או היחס שלנו כלפיהם. זה מקור הפחד. כל הפחדים שיש לנו, כן? זה יכול להיות פחד ממבחן מתמטיקה אפילו. לא נדבר כרגע על פחד דווקא מאנשים. אנחנו נדבר כרגע על הפחד החברתי. שמקורו הוא בעסקים לא גמורים, וכל מיני, כן, מציאויות חברתיות שהן לא פתורות. אגב, זה לא חייבת התנגשות. סתם, אתה לא מוצא חן בעיני, הפרצוף שלך לא מוצא חן בעיני. זה מספיק, אני לא צריך להתנגש איתך, אני לא צריך עכשיו להתפגש איתך בחדר המדרגות, כן, אני יודע מה, להתקל בך, ושאתה בתמורה תקלל אותי ואני אקלל אותך, וכך נשנה אחד השני. לא! הגיע דייר חדש לשכונה, הוא לא מוצא חן בעיניי במראה שלו, נגמר הסיפור, עסק לא פתור. אם אתה לא תעשה פעולה מתקנת, אפליה מתקנת עכשיו, כן? ותנסה למצוא קשר עם אותו אדם, להגיד לו שלום, להגיד לו בוקר טוב, ערב טוב, משהו, ברוך הבא לשכונה, תהיה לך בעיה. כן? וככה נוצרים פחדים. נוצרים פחדים. אז להתפייס כמה שאפשר קרוב לזמן המריבה, דבר בעיתו מה טוב. היה נכון להתנצל גם אם אינך השם, השם, גדול השלום, גדול השלום, שמחק הקדוש ברוך הוא את שמו על המים בשביל שלום בין איש ואשתו, כן? מחק הקדוש ברוך הוא את שמו, פרשת אישה סוטה. נסה להתפייס, סליחה, היה נכון להתנצל גם אם אינך השם, במילים אחרות, תיצור את האנרגיה החיובית. נכון, אתה לא השם, אבל מה אכפת לך ליצור אווירה חיובית? אגב, בדרך כלל, כשאדם מתנצל גם אם הוא לא השם, בת זוגו או בן זוגה, בדרך כלל מתעורר להודות על טעותו. זה בנוי על עיקרון פסיכולוגי מאוד חשוב. הסיבה שאנחנו לא מודים בטעותנו, כן? הסיבה שאנחנו לא מודים בטעותנו, מה היא בעצם? המחשבה שהזולת, אם נודה בטעותנו, אנחנו נהיה בנחיתות ביחס לזולת. אבל אם הזולת בא ואומר, בעצם אני אשם, אני לוקח אחריות על עצמי. ברגע שהזולת מגלה שהוא נדיב לב, אין לו שום כוונה לשלוט עליי, ממילא הרבה יותר קל לי להודות בפניו. כי כל אדם רוצה להודות על האמת, רק הוא חושש מהתוצאות ומהמחטף. שיכול להיות על ידי הזולת. זו הסיבה שאנשים לא מודים. למה גבר לא מודה בפני אשתו? היא תנצל את זה אחרי זה נגדי. אבל אם באצילות נפש, היא מוכנה לקחת אחריות על עצמה, גם כשהיא לא חטאה, מה זה אומר לי על אותה אישה? היא לעולם לא תנצל את ההודעה שלי על החטא. אני יכול להגיד זה בפניה. זה ברור שתגובתה תהיה. איזה אדם גדול. בעלי, אין כמוך. זה הדבר הכי נכון, להודות באבנותינו, להודות על החטאים, זה מאפשר לנו לתקן. אני לעולם לא אנצל את ההודעה שלך בחטא כדי להתנשא עליך, כדי להזכיר לך את זה מתישהו. אתה הבנת? אני לעולם לא אשתמש בחטא שלך כדי להתאמר בך. ומה מוכיח את זה? זה שהוא מוכן להודות בכך שהוא חטא, גם שהוא לא חטא. זה מאפשר לזולת להיפתח ולהודות. באחריותו, לקחת אחריות ולהודות בחיתו. כן? בסדר, וגם אם לא יקרה הדבר הזה, עצם העובדה שאנחנו יוצרים אווירה נוחה, כשאנחנו מודים בדבר מסוים, למרות שלא עשינו, אנחנו מנמיכים את הלהבות. אנחנו מנמיכים את הלהבות, אנחנו בולמים את המריבה. זה דבר גדול. יוצרים אווירה נוחה. באווירה נוחה יכולים להתפתח דברים נפלאים שאנחנו לא מתארים לעצמנו אפילו. איזה דברים יכולים להתפתח בתוך אווירה נינוחה? שאדם לוקח עצמו אחריות, גם כשהוא לא עשה. כאשר אתה מתנצל, אל תסתפק במילים הנדושות, אני מצטער. אשר בדרך כלל אינן מסלקות את גורם הבעיה. חשוב להרחיב את הדיון על הסיבות לצערך, ומדוע לדעתך שגית. טוב, תראו, מה שכתוב כאן, אני מבין, יש בזה אמת גדולה. אבל יש פעמים שאני מצטער, כן? זה מספיק. זה בפירוש, בפירוש מספיק. לפעמים הפירוט במה חטאתי, הוא לאו דווקא העדות והראיה שאני מבין את חטאי. לפעמים השפלת ראש, יש בדי, אפילו לא אגיד אני מצטער. וילך אחאב את. ויאמר השם לנביא, ראית כי נכנע אחאב מפניי? יען כי נכנע אחאב מפניי. לא אבי הרעה בימיו. על מה הסתמך הקדוש ברוך הוא? על מילים של אחאב? לא. וילך אחאב את. הוא הלך כזה קצת שפוף. זה יכול להספיק. לא צריכים בהכרח לפרט. הפירוט לפעמים הופך את ההודעה בחטא למשהו לימודי, אקדמי, שנוטל את הרגש של החרטה. לפעמים עדיף להשפיל את הראש, וזה משכנע יותר מאלף מילים. לכן האמירה הזאת היא לא אמירה מוחלטת. כמובן שכוונתו פה היא, טוב, אני מצטער. זה ודאי לא שווה שום דבר, אתה זכוח, אתה זכוח. כן, אתה לגמרי לא נראה במשבר. אני מצטער, בשבילך, נו, בשבילך, בחיינית. אני לא אומר את זה, אבל כך זה נשמע. אמירות כאלה שאני מצטער, כמובן שאין להם שום ערך. אבל אם אתה מצטער בשברון לב, הענך בשברון מותניים, כן, מצטער מעומק הלב, עומק הלב, אשתי היקרה, סליחה. מצוין, מצוין. תפסיק להתפלפל עכשיו. ומה חטאת? לא חטאת? לא צריך תמיד. כן? אם אתה לא מסוגל, כמובן, להביע צער בצורה כזו, אז נכון, יש מקום לדבר קצת על הדברים. כן? אני מצטער כיוון שלא הייתי צריך לעשות כך וכך, ועשיתי, וידעתי שלא צריך לעשות את זה, ולמרות זאת עשיתי. יש מקום, יש מקום. אבל אל תהפוך את זה עכשיו שיעור באוניברסיטה הפתוחה. כן? זה לא לקשקש יותר מדי. אתה נורא מלומד, אבל כן, אתה באמת מציג את התמונה בצורה מאוד מלומדת, אבל זה נוטל את הרגש החם והפשוט של החרטה. אז כדאי לשים לב לנקודה הזו. האמת שהוא מסתמך פה באמת על יסוד תהליכי התשובה, כפי שמופיעים בחז"ל. כן? וידוי. אז זה הוידוי. הוידוי. חטאתי, אביתי, פשעתי. חטאתי, במה חטאתי? להרחיב את הדברים, לפרט אותם, הוא מסתמך לזה. מסתבך לזה. אבל הדברים האלה בדרך כלל בחטאים של בן אדם למקום. חטאים של בן אדם לחברו, הפירוט הוא לא תמיד טוב ומועיל. זה לא מה שהזולת רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע את החרטה הכינה ואת הרגש החם. זה מספיק לו. במיוחד נשים. במיוחד נשים. כן.
אמרת בהתחלה שלהרחיב את הדיון על מדוע שגיתי ועכשיו אתה אומר שלא. אז לא יודע, פספסת משהו באמצע.
להרחיב, עוד פעם, סליחה?
אמרת מקודם, כאשר אני מתנצל, אז לא להסתפק ב"אני מתנצל", יש להרחיב את הדיון על מדוע שגיתי. כן. עכשיו אמרת ש...
המחבר אומר צריך להרחיב. אנחנו אומרים שלא תמיד צריך להרחיב. לא תמיד צריך להרחיב. לפעמים צריך להרחיב. בתנאים נכונים ואמיתיים, כן, מדויקים, יש מקום להרחבה. כן. ולפעמים די להסתפק באמירה כינה של אני מצטער, אמרנו, מאחאב וילך אחאב את. טוב, לא נראה לי שנוכל להמשיך כאן עכשיו כרגע. חשוב להרחיב דיון סיבות זכר, מדוע לדרכה שגית. מעל הכל, תשתמש בטקטיקה של ברוגז. טוב, זה עוד עניין. טוב, על טקטיקת הברוגז נדבר פעם באחר השם. ולא לחשוב, נחשוב באיחור.